היי, אתם מאזינים לפודקאסט From Manager to Leader, הפודקאסט למנהלים שרוצים לעשות את קפיצת המדרגה אל הובלת החיים, הקריירה והאנשים שלהם להצלחה והגשמה בעזרת כלים מעולמות הפיתוח, הפסיכולוגיה והתודעה. אני טוני ארד פליק, מנחת הפודקאסט הזה, מנטורית ומלווה מנהלים, מנהלת פיתוח בכירה עם ניסיון של למעלה משני עשורים בהייטק, מרצה ומנחת קבוצות של מכון אדלר ובעיקר סקרנית ולמדנית נצחית. אם אתם מנהלים שרוצים להתקדם, להשפיע ולייצר הצלחות, וגם לחיות את החיים האלה בטוב, למצוא את האיזון וליהנות מהדרך, הגעתם למקום הנכון. שלום אנשים יקרים, אנחנו בפרק ממש 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 מיוחד. אני יודעת שאני אומרת את זה הרבה בזמן האחרון, אבל באמת אני זוכה לראיין את האנשים הכי מדהימים שיש, וזה תענוג נורא גדול. והיום אני מערכת בפודקאסט אישה מדהימה עם לב ענק, פשוט אישה אחת המוארות שפגשתי בחודשים האחרונים ובחיים בכלל, ושמה סמדר תדמור. אנחנו נדבר היום על מוטיבציות, אבל לא כמו שאתם חושבים, כי יש המון שיח על מוטיבציות ונראה לי כבר די שחוק, אבל זה הולך להיות משהו אחר לגמרי. וסמדר היא מנכ"לית הסטארט-אפ קלארו מנטור. היא באה עם ניסיון של עשרות שנים, גם בייעוץ ארגוני וגם במשאבי אנוש, גם בארץ וגם בחול, באמת פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה ועמוקה ואנושית וחדשנית, וכבר נדבר על הדבר הזה. וסמדר, איזה כיף שאת פה, וזה באמת אושר גדול לארח אותך.
תודה, כיף ענק להיות כאן בזכות גדולה, גם על ההיכרות והחיבור שנוצר בינינו.
בזכותך.
וגם על האירוח פה, תודה.
איזה כיף. אז סמדר, את באמת עושה משהו שהוא מאוד מאוד שונה, כי כולנו שומעים מוטיבציות כל הזמן. כל החיים אומרים לנו, יש לך מוטיבציה, אין לך מוטיבציה, זה נורא מתחבר לחוזקות, זה נורא מתחבר לידע, זה נורא מתחבר להרבה דברים אחרים, אבל מוטיבציות זה משהו אחר, והדרך שבה אתם מתייחסים למוטיבציות, זה באמת מאוד מאוד חדשני, אז אני ממש אשמח שתספרי לנו.
אז אני אתחיל אולי להגיד מה זה מוטיבציות, ולמה זה מוטיבציות ולא מוטיבציה. מוטיבציה זה שם כללי, זה כמו להגיד המין האנושי. ובפנים יורדים למטה, אז כבר אפשר להתחיל לחלק את זה, או ליונקים, ואז בתוך זה יש משפחות ומחלקות וכאלה, אז זה בערך זה. בגדול, האופן שבו אנחנו מסתכלים על זה, זה על אותה אנרגיה שגורמת לאנשים לקום מהכיסא ולעשות את הפעולה שהם צריכים לעשות. מה הדחף הזה שמניע אותנו לפעולה? וזה מאוד שונה מחוזקות, או שונה מהרבה מאוד מאפיינים אחרים, ומכישורים, כי זה יושב על משהו מאוד מאוד עמוק, מחובר לאמונות מקדימות, לערכים, לאישיות, ואנחנו לא מסתכלים בכלל על מבנה האישיותי, זה לא, אנחנו לא משם. אנחנו מסתכלים על הדבר הזה שמאפשר לנו להוציא מהכוח אל הפועל את היכולות שלנו, את הכישורים שלנו, את הכישרונות שלנו, את מלוא הפוטנציאל שגלום, ולממש אותו. וזה מה שמעניין, במוטיבציות, זה מה מניע אותנו לפעול. ומה ש גילינו זה שזה לא דבר אחד. באופן לא מפתיע, אנשים הם מאוד מאוד מגוונים, ומאוד שונים אחד מהשנייה, ולכן יש לאנשים גורמים שונים שמניעים אותם לפעולה. ואנחנו מדברים על גורמי הנאה פנימיים, בניגוד לגורמי הנאה חיצוניים, שזה כסף או עונש או תגמול, מול סנקציה, זה סיפור אחר, הגורמים החיצוניים, זה לא זה, אלא הגורמים הפנימיים שהם סוג של משאב שעומד לרשותנו.
אז בעצם, אם אני מבינה נכון, אם אני מכירה את המוטיבציות שלי, אז אני אוכל לפעול באופן טבעי, בלי להתאמץ, אני אוכל לעשות את מה שקל לי, את מה שנכון לי, את מה שמשמח אותי, את מה שמזרים לי אנרגיה טבעית, וזה גם באמת מעגל שמזין את עצמו, כי אני אתחיל איזושהי פעולה, והיא תזין את האנרגיה שלי, ואז יהיה לי עוד אנרגיה לעשות את המשך הפעולה.
בדיוק. הרעיון בהבנה של מקור האנרגיה הפנימית שלנו, אנחנו קוראים לזה כפתורי הפעלה. יש לנו לכל אחד מאיתנו חמישה כפתורי הפעלה דומיננטיים. חמישה זה מספר קצת שרירותי, אבל בגדול אנחנו זהינו 30 גורמי מוטיבציות שונים, ברמת רזולוציה מאוד נמוכה, שכאילו באמת מאפשרת לנו להגיע לאבני היסוד של מערכת ההפעלה האנושית. ולכל אחד מאיתנו יש את אותם החמישה, אגב, לא משתנים, שואלים אותי הרבה, לא משתנים, עם החיים, אני מסתכלת על עצמי, מה שמניע אותי היום זה בדיוק אותם הדברים שגם מניעו אותי כשהייתי בתיכון, ואחר כך לאורך כל החיים שלי. מה שכן משתנה זה העוצמה, כמו שאת אומרת. האנרגיה הזאת שאת מגייסת, את בעצם לא צריכה לגייס. אם את לוחסת על כפתור הנכון אצלך, בתוכך, מיד את מקבלת את אותה עוצמה שמאפשרת לך לפעול ולהמשיך ולהיות בפלואו, המושג הזה של להיות בפלואו, בזמן הזה שאנחנו, הזמן עובר ואנחנו לא שמים לב, ומאז אנחנו מרימים את הראש עם חיוך כזה מאוזן לאוזן, כי וואה, איזה כיף היה. אז זה. ואני חושבת שכשאנחנו פועלים עם האנרגיה הזאת, אנחנו לא צריכים להתאמץ.
מעולה, מעולה שהגענו לסיפור הזה של להתאמץ, כי זה מה שמלמדים אותנו לעשות כל החיים. אני עצמאית משהו כמו חצי שנה, ואני כל הזמן שומעת מלא הסתבכויות של אנשים עם כסף, כי כסף גדל על העצים וצריך לעבוד נורא קשה. ועבדתי בהייטק כמון המון שנים, וכולם נורא עסוקים כל הזמן, ועובדים בלהיראות ובלהיות עסוקים, ואם אנחנו לא בעשייה, אז מה הערך שלנו? מאכילים אותנו קש, סליחה, מגיל מאוד 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 צעיר, ומלמדים אותנו לעבוד נורא 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 קשה. עכשיו, אם יש לי מוטיבציה, ואם אני מכירה את עצמי, אז אולי אני לא חייבת לעבוד כל כך קשה, ודיברת גם על הפלואו, להיות בפלואו, זאת מציאות שלא הרבה אנשים זוכים ממש, ממש לחיות בתוכה. אז איך עושים את הדבר הזה? איך מגיעים לזה?
זה שעה מעולה. אגב, הדבר הזה, אמא שלי, עליה השלום, הייתה אומרת, הייתה, ככה הייתי מתקשב, בסוף השבוע, מספרת לה קצת על השבוע, שאני אומרת לי, יא, סמדר לי לה, את עובדת נורא קשה. ואני מסתכלת, ואומרת לה, לא, אמא, אני אולי עובדת הרבה, אבל אני לא עובדת קשה.
ממש.
וזאת ההתחשה הזאת, שאת קמה בבוקר, ואת מלאה באנרגיה, ונגמר היום, ואת אומרת, וואו.
וכמה בהתרגשות.
וכמה בהתרגשות. אז אני חושבת שהנקודת המפתח היא קודם כל להבין מה הם גורמי המוטיבציות האלה, מה המניעים האישיים שלך, מה הם חמשת הכפתורים, או ששת, לא משנה, מה הם הכפתורי ההפעלה שגורמים לך להיות בתחושה הזאת, להיות בתנועה שמרימים לך. וכשלא מתקיימים, את מרגישה כבויה. ברגע שאת מבינה אותם, ואת יודעת לשיים אותם, יש לך אפשרות גם לעשות איתם עבודה מכוונת. לעשות עבודה שמאפשרת לך להגביר, לפעמים גם למנן, לפעמים גם קצת להוריד.
אז אני רוצה לספר שבאמת, אני עשיתי את ההכשרה של קלארו, ומעבר זה שזה מאוד פקח לי את העיניים, ואני הרגשתי שהאבחון שלי היה מאוד 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 מדויק, ומאוד ענע, על הדברים הכי בסיסיים שלי, ומאוד פתח לי את העולם הפרטי שלי, כשאני עובדת עם אנשים ועם מנהלים, והם עוברים את האבחון, זה נורא ברור להם. הם רואים את התוצאות, והתוצאות מאוד מאוד מדויקות עבורם. עכשיו, מה עושים עם התוצאות? מה אנחנו עושות עם האבחון הזה? אני יכולה לספר על אחד המנהלים שעבדתי איתו לא מזמן, שאחת המוטיבציות הכי חזקות שלו זה למידה. הוא חייב להיות בלמידה. עכשיו, זאת גם אחת המוטיבציות שלי, אז אני נורא נורא מבינה את העניין הזה. וטיפוסים כמונו, כשהם לא בלמידה, כשלא מתאפשר לי להיות בלמידה, אני מרגישה שאני כמלה, אני מרגישה שהמוח לי נהיה פיטה. ובסדר, אני היום עצמאית, ואני יכולה לעשות מה שבא לי, הוא עובד בתוך ארגון, וזה קצת אחרת. ובתוך האבחון של המוטיבציות שלו, כשדיברנו על הלמידה, אז הוא אמר, וואו, נכון, זה כל כך חשוב לי, וכרגע אין לי זמן לעשות את זה. וביחד, זמן זה לא משהו שיש, אנחנו תמיד אומרים את זה, זמן זה משהו שעושים, בדיוק כדי להרים את רמת האנרגיה שלנו, ולהביא למציאות כמה שיותר מיטיבה וטובה עבורנו, עבור עצמנו ועבור האנשים שלנו, והוא מצא את הזמן ללמוד משהו חדש, ורק הדבר הזה נתן לו כל כך הרבה בוסט. עכשיו, האנרגיה הזאת, זאת אנרגיה שמשרתת אותו עכשיו.
בשאר המשימות שלו.
בשאר המשימות של החיים.
לגמרי. אז קודם כל, הנה, זו נקודה מעולה ודוגמה מצוינת לאיך מזהים את אותו גורם שאפילו לא, אנחנו הרבה פעמים, אין מה לעשות, אנחנו נמצאים, חיים באוטומט. כשאנחנו חיים באוטומט, אנחנו לא עוצרים לשאול את עצמנו למה אנחנו דאון, למה אנחנו אפ, אנחנו פשוט חיים, וזה ככה, זה השגרה. והרבה פעמים יש איזשהו, במשך זמן, אצל הרבה מהאנשים, יש איזושהי תחושה של שחיקה. יש תחושה של מיצוי, שאני רוצה לעשות איזשהו משהו אחר, כי אני עוד פעם עושה את אותם הדברים, ואנחנו לא עוצרים לבדוק עם עצמנו מה לא מקויל. וכמו כל מערכת מורכבת, צריך, אמרתו, אנחנו שמים אותו במוסך פעם בשנה כדי לקייר את המערכת, לבדוק את כל המערכות, למלא שמן, לבסט את המנוע. אותו דבר, גם אנחנו צריכים לעצור רק שנייה ולהבין איפה אנחנו פועלים על אוטומט, בלי לחשוב רגע, ואיפה אנחנו יכולים שנייה לעשות שינויים, לפעמים מאוד מאוד קטנים, אנחנו קוראים לזה ג'וב קראפטינג, או פיסול העבודה, שכמו שאת אומרת, הבן אדם נמצא בתוך מקום עבודה, מיכולת השליטה שלו היא מוגבלת, המשאבים מוגבלים באופן טבעי, אבל הרבה מאוד פעמים, מתוך ההבנה של כפתורי הפעלה, והיכולת שלנו לכוונן ולקייל אותם בצורה לפעמים מאוד עדינה, יכולה לעשות שינוי דרמטי. וגם ההבנה שהוא צריך למידה, עצם ההבנה שמה שהפריע לו, מה שגרם לו לתחושת המרמור וחוסר שביעות הרצון וחוסר המחוברות, זה כי הוא מזמן לא למד משהו חדש. אז הנה, הוא מצא לעצמו זמן חדש ללמוד. אבל באותה מידה, יכול היה להיות שהמנהל שלו היה בא ואומר לו, אתה יודע מה? הנה, אני אתן לך משימה חדשה, שהיא משימה שדורשת בכלל ללמוד תחום חדש. זה גם היה עושה את אותה
לגמרי,
עבודה.
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שהסיפור הוא שמנהלים הרבה פחות מודעים למקומות האלה. זאת אומרת, על מנהלים היום בעבודה, יש המון 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 עומס. היעדים הם תמיד בלתי אפשריים להשגה בהגדרה. ואז במרוץ והשאיטה הזאת קדימה כל הזמן, מאוד קשה לעצור, מאוד קשה לעצור עבור עצמנו, לעשות רגע את הפאוזה הזאת, ולשאול מה אני מרגישה פה, למה אני זקוקה כדי להרים את האנרגיה שלי, ואני מדברת על אנשים שבכלל מודעים לזה, שזה גם חתך לא מאוד גדול מאוכלוסייה הכללית, ובטח קשה לנו לעשות את זה בשביל העובדים שלנו. עכשיו, ההבחון הזה הוא באמת כל כך מדויק, וכל כך פוקח את העיניים, וכשאני עשיתי אותו, אני ממש הרגשתי שעשו עליי רנטגן, וכשאני עובדת עם אנשים ואני נותנת להם לעשות את ההבחון, אז זה באמת מאפשר מאוד מאוד בקלות לעשות את הג'וב קרפטינג, כי זה באמת מאוד ממקד ומאוד מבהיר איפה נמצאים הפערים ומה אני יכולה לעשות היום. אמרת קודם משהו נורא יפה, אמרת לאנשים יש שליטה מאוד מוגבלת בעולם העבודה, אני חושב שלאנשים אין שליטה על אף אחד חוץ מעל עצמם. ואז במקום הזה, אם יש לי שליטה על עצמי, ואני יכולה להבין מה עובר עליי, ואני יכולה לגלות מה נותן לי אנרגיה, ומה עושה אותי מאושרת לקום בבוקר, ובאמת מעלה לי את האנרגיה, כדי שתהיה לי אנרגיה גם לדברים שאני פחות אוהבת לעשות, אז זה באמת מאוד מאוד עוזר לנו לקייל את עצמנו.
נכון, אז באמת קלרו ברמה אחת היא עוזרת מאוד לקייל את עצמנו, זאת אומרת למשתמש היחיד בתוך הארגון, אבל בעצם היא נותנת מענה דווקא לדבר הראשון שאת ציינת קודם. לעובדה שמנהלים, בעיקר מנהלים צעירים, בדרג ניהול ראשון, בדרג ניהול ביניים, שנמצאים תחת לחץ מטורף לאקסקיושן, מה שהם צריכים זה לדלבר בסופו של יום.
ממש.
והם פועלים בשני צירים נפרדים. יש את הציר של המשימות, שהוא הציר המרכזי שעליו הפוקוס, ובמקביל אליו נמצא הציר של ניהול האנשים, וגם בתודעה שלהם הם כאילו מנהלים שני דברים. יש להם את הצד שמנהל את המשימות ורוצה להביא תוצאות, ויש את הצד הזה שהם יודעים שהם צריכים לעשות, יש כאלה שעושים את זה יותר טוב, ויש כאלה שעושים את זה פחות טוב, אבל הם לא מצליחים לעשות את השילוב בין שני הצירים האלה, ולהבין שמי שמבצע את המשימות בסופו של יום, הם אנשים. וכדי שהמשימות יתבצעו, כדאי מאוד לנהל את האנשים לטובת העניין. ובמקום הזה שבו יש פער מאוד מאוד גדול בין הצרכים, כי דווקא במקום שבו האנשים צריכים שיראו אותם, וצריכים שיקלילו אותם, וצריכים שיכוונו אותם, וצריכים שיאפשרו להם, אל מול זה יש מנהלים שהם מתקשים לעשות את זה, אל הפער הזה נכנסת קלרו. ובעצם, האבחון הוא נהדר, האבחון שלנו באמת הוא מאוד מדויק, והוא מתוקף, הוא עבר באמת דרך ארוכה, כדי להפוך אותו לאיכותי כמו שהוא, אבל זה לא הדבר המשמעותי, כי יש בשוק אלפי כלים אבחונים מעולים אחרים. מעולים. הדבר המרכזי שאנחנו מביאים זה בדיוק את מה עושים עם זה. כי הרבה אנשים עושים אבחון, לומדים על עצמם, עושים מין, יש כזה מומנט, ואומר, וואו, באמת, לא ידעתי על עצמו, כן, ידעתי, זה נותן חיזוק. זה נפלא. אבל הדבר המשמעותי עבורנו היה, לתת לאנשים את הכלים, את הפרקטיקות, לדעת מה לעשות עם כל הידע המדהים הזה, שאנשים מגלים על עצמם ועל אחרים. ולפה אנחנו יצקנו, מעל 100 שנות ניסיון שלנו כיועצים שלנו, זה השותפים שלי ואני, רן הורודי ושמוליק מרחב, שגם הם באים מעולמות הייעוץ הארגוני, ושאול בן מאור שבא מעולמות הניהול הטכנולוגי, הוא איש טכנולוגיה, שמביא את הפרספקטיבה הניהולית גם הוא. ואנחנו, אותנו מעניין באמת, זה איך לעזור למנהלים להיות מנהלים טובים יותר, מיטיבים יותר, שרואים את האנשים שלהם, שמבינים לעומק, מה אנשים צריכים, ויודעים לעשות פרסונליזציה, כי זה מה שהעולם החדש היום מבקש, לעשות פרסונליזציה ולנהל את האנשים שלהם, בהתאם למוטיבציות, בהתאם למניעים. כי אם הם יודעים לזהות מה המניעים, ולהפעיל את האנשים מתוך מערכת ההפעלה האישית שלהם, הם מקבלים עובדים, קודם כל, יותר מאושרים, כמו שאת תיארתי את התחושה שלך.
ממש.
בפלואו שלהם פחות שחוקים, הם לא צריכים להתאמץ, הם עובדים בכיף ובהנאה מרובה, וגם התוצאות בהכרח יהיו הרבה יותר טובות.
ברור, כי הם הרבה יותר מחוברים לעשייה.
הם הרבה יותר מחוברים לעשייה, הם הרבה יותר מחוברים לעצמם, הם הרבה יותר מדויקים, ויש להם יכולת לממש את הפוטנציאל שיש בהם, את הכישורים שלהם, את הכישרונות שלהם, את החוזקות שלהם, את הידע הכללי שלהם, הם יכולים למצות את כל המשאבים האלה, ולממש אותם כאנרגיה, היא המרכיב שמאפשר לדבר הזה להתממש.
ממש, ובאמת במערכת הזאת יש הרבה מהלכים שהמערכת מציעה למנהלים, אז זה לא רק לבוא ולגלות במה האנשים שלי, מה המוטיבציה שלהם, אלא באמת המערכת הזאת גם מאוד מדייקת את ה-how to. זה לא שאני צריכה לחשוב בצורה נורא יצירתית, או ללכת לחקור, או ללכת להבין איך להניע את האנשים שלי בתוך המשימות שיש, המערכת ממש 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 מייעצת להם איך לעשות את הדברים האלה, ואני אגיד משימוש של כמה חודשים במערכת הזאת, זה לא סתם, זאת אומרת, זה באמת בנוי על הבנה אנושית מאוד מאוד עמוקה, והעצות, התוצאות שלהן הן מאוד 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 משמעותיות, ובאמת מניעות מאוד, באמת מייצרות הרבה מאוד אנרגיה, יש שם משהו מאוד מדויק, ואני חושבת שלמנהלים, שבאמת מנהלים את קודם כל את הדליברי, כמו שאמרת, זה כלי עזר ממש ממש משמעותי, כי אין להם זמן לחשוב על הדבר הזה, פשוט אין להם זמן לחשוב על הדבר הזה.
ויחד עם זאת, זה ממש נכון, ותודה על הפידבק הזה, זה נורא כיף לשמוע תמיד מהצד של המשתמשים, איך זה נראה. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו משלבים את ה-AI, יש היום המון שיח על שילוב של AI, וכמה ה-AI מחליף את הצד האנושי או לא, אנחנו אומרים הפוך, אנחנו עושים שילוב בין הבינה המלאכותית, אוקיי, מודלים של שפה גדולה, עם הבינה האנושית שלנו, והמפגש הזה מעצים בצורה מאוד מאוד משמעותית את היכולת שלנו להפוך את המנהלים דווקא ליותר אנושיים. המערכת לא נותנת לעובד את העצות הניהוליות, היא נותנת למנהל את הדרך לדבר עם העובדים שלהם בצורה יותר מדויקת, את התסריט המדויק של איך לנהל שיחה שמותאמת ספציפית לאותו אדם, באותה סיטואציה ניהולית, באותו יום, כי גם המוטיבציות, הרמת האנרגיה משתנה, ואנחנו עושים פולס צ'ק שיודעים להגיד לא רק איזה מוטיבציה יש לאנשים, אלא גם באיזה עוצמה היא נמצאת, ואם יש השתנות ברמת האנרגיה לאורך זמן, כך שמנהלים מקבלים אינדיקציה, והם יכולים לקבל מהמערכת עזרה, שימו לב, הנה טוני, ירדה למוטיבציית הלמידה, בו יש, נותנת לי תמיד כמנהלת אופציות לבחור. אנחנו לא רוצים לנוון את המוח של המנהלים, להפך, אנחנו באמצעות המערכת, מאפשרים למנהלים גם לפתח חשיבה גמישה יותר, כי המערכת בנויה להנחה שאין דרך אחת, יש מספר דרכים, ולמנהלים יש את האפשרות לבחור את הדרך, כך שיש כאן איזושהי התפתחות של חשיבה גמישה וצומחת, וגם היא מלמדת אותם שפה אימונית. כי בעולם החדש, מנהלים צריכים להיות קודם כל קואוצ'ס, הם צריכים להיות מנטורים, ורק אחר כך מנהלי משימות או סדרני עבודה. אז המערכת גם מאמנת ומטמיעה שפה ניהולית, שהיא שפה מצמיחה, מפתחת, ומאפשרת להם באמת לראות את האדם. היא עוזרת להם באמת לשים את האדם במרכז, זה human-centric platform.
וזאת לגמרי המנהיגות החדשה, וזה לגמרי מה שנדרש מאיתנו היום, בעולם העבודה שמאוד מאוד השתנה מלפני 15 שנה, אפילו מלפני 10 שנים. אנחנו באמת חיים בעולם לגמרי לגמרי אחר, שבו אנשים הרבה יותר מחוברים לעצמם, הם מחפשים משמעות, הם רוצים להועיל, הם לא יכולים להיות במקום שבו אין להם תחושת שייכות לאורך זמן, שהם לא מבינים מה הערך שהם מביאים, ובמקום הזה מערכת כזאת היא באמת מערכת שמאוד מסייעת למנהל כל פעם להבין איפה חסר ואיפה אפשר להזניק את האנרגיה, ובאמת היא מאוד מאוד תומכת.
ולנהל דיאלוג, בעיקר היא מלמדת את המנהלים לנהל דיאלוג פתוח עם האנשים, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, למה שאנשים יחשפו את המוטיבציות שלהם בפני המנהלים שלהם? ואני אומרת, להפך, המערכת מעודדת גם את המנהלים לחשוף לעובדים את מה שמניע אותם, כי זה לא סוד. מוטיבציה היא לא דבר רע.
להפך.
להפך. כל מוטיבציה, כל גורם הנאה, הוא חיובי. וברגע שאנחנו משתמשים בזה כשפה ארגונית, זה משפיע לא רק על הביצועים של העובדים, זה גם משפיע על מערכות היחסים. פתאום אנחנו מסתכלים על קונפליקטים, ואנחנו מבינים שיש המון המון קונפליקטים שנובעים מהתנגשות של מוטיבציות. והיכולת רגע לעצור את הקונפליקט ולנקות את האישי, לנקות את השיפוטיות, ולהגיד, רגע, טוני, תעצרי את התוצאות שלך, החלום שלי צריך מקום, אז תני לי רגע לרוץ עם החלום, ופתאום השיח הופך להרבה יותר אפקטיבי.
אחד הדברים הכי משמעותיים בתוך המערכת, באמת לראות כמה אנשים בתוך צוות עם, מוטיבציות מתנגשות, ואין מה לעשות, אנחנו היצור הכי מורכב בטבע, אז באמת לוקח לנו זמן לגדול ולהתחיל ללכת ולתפקד, ואנחנו צריכים איזשהו טיפול הרבה יותר nurturing, הרבה יותר מטפח והרבה יותר עמוק ומבין, כדי שנוכל לעבוד ביחד בחברה ובטוב, וכמובן כדי לייצר תוצאות. אז בואי ניתן רגע דוגמה לצוות שיש בו שני אנשים, ויש שם קונפליקט, והקונפליקט יושב על מוטיבציות סותרות. עכשיו, המוטיבציות בעצמן הן לא סותרות, הפרשנות היא סותרת.
זה לא בדיוק הפרשנות, אלא הרי מוטיבציה זה אנרגיה והיא כוח מניע. אז מאוד יכול להיות שההנאה לפעולה היא מניעה בכיוונים הפוכים. למשל, דעתי קודם,
תודה על הדיוק הזה.
אוקיי, אז נניח בן אדם שיש לו מוטיבציה של הובלה ושל אוטונומיה. זה בן אדם שהכוח שלו מניע אותו לקחת על עצמו אחריות, להוביל בעצמו דברים, והוא גם צריך להיות נורא נורא עצמאי. מהצד השני יכול להיות אדם שמונה על ידי שותפות, התחברות ויצירתיות, אוקיי? אז הכיוון שהבן אדם השני לוקח הוא לכיוון של לעשות ביחד דברים, לעשות אותם אחרת. הבן אדם שיש לו הובלה, אוטונומיה ונגיד גם תוצאות, הוא מכוון מטרה. עכשיו, בעולם הישן היינו אומרים, זה משימתי וזה אנושי. ואנחנו אומרים, לא, בואו נפרק רגע את הקטגוריות הרחבות האלה, האורסקופיות, ונרד לרזולוציה. מה באמת מבקש הבן אדם הזה, שיש לו הובלה ואוטונומיה?
לראות את הדברים מתממשים,
אחד רוצה לראות את הדברים מתממשים, הוא רוצה שיסמכו עליו, הוא רוצה שיתנו לו לקחת את האחריות ולממש אותה. והוא מעדיף לעשות את זה לבד, כי הוא מרגיש שלבד, נכון. יהיה לו יותר קל לממש את
ויש
זה.
ויש אנשים כאלה.
בדיוק.
זה בסדר גמור.
וזה בסדר גמור. והבן אדם הזה שצריך את השותפות, וצריך את הביחד, מתקשה מאוד לחיות. יש כאן פער מאוד מאוד גדול. הוא צריך גם שותפות, זאת אומרת חלוקה בנטל. הוא צריך גם את הקשר האינטימי, והוא גם צריך שדברים יעשו בדרכים יצירתיות.
זאת אומרת שב-day to day, זה אדם שזקוק לברינסטורמינג, לחשיבה משותפת, לפרק ביחד את האתגרים. אני מכירה הרבה אנשים כאלה, גם אני כזאת כמובן, ולפעמים כשאני יושבת עם מישהו ואני מסבירה איזה רעיון, אני לומדת בעצמי מלא דברים שלא חשבתי עליהם קודם. עכשיו, צריך להבין שלא כל שני בני אדם יכולים לעבוד ביחד, וזה בסדר, זה בסדר.
כשאני צריכה לבנות צוות לפרויקט מסוים, או לגייס אדם ליחידה שלי, לקבוצה שלי, אני רוצה להבין האם המוטיבציות שלו יכולות או עלולות להיות בקונפליקט. אני יודע לנהל את זה. ואם יש לי שני אנשים שיש להם מוטיבציות סותרות, עצם זה שהם מבינים שהצרכים שלהם מנוגדים, הם יודעים להביע במילים מה המוטיבציות שלהם דורשות או מבקשות, זה כבר פרייסלס, כי אז אפשר
ממש.
לנהל שיח פתוח ולהגיד, תקשיבי, דוני, אני צריכה שתתני לי רגע, תשמחי עליי, תני לי לרוץ, אני צריכה לבד, ואני צריכה גם לקחת את האחריות על המשימה. ואת תגידי לי, סמדר, אני צריכה את השותפות ואני צריכה את הביחד. אז בואו נראה באיזה מקומות אנחנו יכולים להיפגש בשביל השותפות. אני אשמח להיפגש איתך, אבל בתנאים שלי, וזה בסדר.
לגמרי, וזה באמת ליצור את המיקס אנד מאץ' הזה, בין המוטיבציות שלנו והצרכים שלנו, ולהבין בעומק העניין, הרי אנחנו נורא, המוח שלנו מרוב שהוא אוטומט, והכל זה הרגילים ותבניות, אנחנו כל כך מהר עושים דמוניזציה למישהו, כל כך מהר גיבשנו עליו איזושהי עמדה רגשית, ולא ניתן לו לצאת מהשקובית הזאת יותר אף פעם.
אנחנו משמים עליו תווית,
לגמרי,
ומתויג.
מתייגים, לגמרי,
בדיוק.
לגמרי, וזאת בדיוק הזדמנות, רגע באמת להבין את הצד השני, הרי אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעולם סובייקטיבי, ההבנה שלי זאת רק ההבנה שלי, והצריכים שלי הם רק הצריכים שלי, וחשוב שאני אביא אותם, וחשוב שאני ידע להביע אותם, ומנהלים שיכולים לראות את המוטיבציות ואת הצריכים של אנשי הצוות שלהם, יכולים בעצם לבנות איזשהו, זה כמו קוביות לגו.
ממש.
שאפשר בצורה הכי פשוטה למקם אותם ולסדר אותם בצורה הנכונה והכי אפקטיבית, כדי שהם יפעלו בקלות ביחד.
בדיוק.
ואז אפשר להפחית את המאמץ ולהפחית את הקונפליקט ולייצר, תתארו לעצמכם שתעבדו במקום שבו אין אגו, במקום שבו את כל האנרגיה שמשקיעים בפוליטיקה ובמי אמר למו ובמלחמות ובכל השיט הזה, את כל האנרגיה הזאת מקדישים לעשייה ולצמיחה ולהתפתחות. תדמינו איזה מדהים זה יכול להיות. אני זכיתי לעבוד במקום כזה, וזה היה פרייסלס.
לגמרי, ואני חושבת שהיכולת הזאת לפרק לגורמים, כמו שאת אומרת, לבני הבניין, ללגו הזה, היא קריטית, כי אנחנו אחרת שאנחנו עושים הכללות ומתייגים אנשים מתוך קבוצות כלליות כאלה, אנחנו מאבדים המון אינפורמציה חשובה, שהיא קריטית בהבנה של נפש האדם. אז אם אנחנו צריכים לזהות מה הם מרכיבי ה-DNA האישיים של כל אחד מהאנשים שלנו, ולהיות מאוד בעדינות, בזהירות, קשובים לניואנסים.
בענווה.
בענווה, בדיוק, בקבלה. ועבודה עם ניואנסים היא כל כך משמעותית. אני הייתי פעם, יש בכפר בלום כזה, פסטיבל הקלאסי, פעם של מוזיקה קלאסית, ופעם יצא לי להיות שם, ונכנסתי לכיתת מאסטר קלאס, הייתה שם איזה נגנית, כינור, שנגנה, והיה שם המאסטר, והיא נגנה, ואני עמדתי שם, והמוסיקה נשמע לי שמימית ומושלמת.
וואו.
וזה היה כזה. ואז ניגש אליה המאסטר, והרים לי את המרפק בשני מילימטר. טיפה, שינה טיפה את הזווית, ופתאום כל הנגינה הזאת קפצה כיתה. זה היה פתאום, הוא עוצר נשימה. והדבר הזה, זה ממש חרותי בזיכרון, איך השינוי הקטנטן הזה בזווית של המרפק השפיע בצורה כל כך דרמטית על המוזיקה. עכשיו, הייתה מוזיקה, היא הייתה סבבה, היא לא חרקה, היא הייתה מוזיקה סבבה, אבל השינוי הקטן הזה הפך אותה למשהו יוצא דופן.
איזו דוגמה מעולה ואיזה סיפור יפה, כי הוא גם מאוד מדגים שהשינויים הם שינויים קטנים, הם שינויים מאוד, מאוד נקודתיים, מאוד מדויקים, שמייצרים תוצאות מאוד 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 שונות, וזה תענוג.
נכון.
אני רוצה להגיד עוד משהו נורא נורא חשוב שלמדתי בהכשרה של קלארו, וזה באמת עשה לי המון המון סדר. ובהכשרה מדברים על מה זה ביצוע מצוין. ושם יש את ההבחנה בין חוזקות למוטיבציות, ואני חושבת שזה משהו שנורא מבלבל הרבה מאוד אנשים.
אז אני אדבר על חוזקה היא באופן עקרוני הדבר שאנחנו עושים הכי טוב באופן קבוע ומתמשך. זאת הגדרה של חוזקה. היא בדרך כלל משקפת את הסך הכל של הכישרון המולד שלנו, הידע שצברנו הפורמלי והלא פורמלי, והכישורים שרכשנו. כישורים מיומנויות, סקילס, זה הדבר הזה שאנחנו לומדים, מתרגלים, ואז אנחנו נעשים מאוד טובים בו. כל הדברים האלה, תדמיינו נוסחה שזה הכישרון פלוס הידע, פלוס הכישורים בסוגריים, זה החוזקה, אבל כדי שהביצוע יהיה מצוין, זה צריך להיות במכפילה של מוטיבציות. זאת אומרת,
כי המוטיבציות זאת האנרגיה.
זה האנרגיה שמאפשרת לדבר הזה. אז אם יש לי, כי אם יש לי כישרון מאוד, נניח לצורך העניין, יש לי כישרון מוזיקלי. אבל אם אני לא אלמד לנגן, הכישרון הזה יישאר איזושהי ידיעה כללית והמעורפלת. נניח ואני למדתי לנגן על הכלי, אם אני לא אתרגל את זה במשך זמן, אני לא אהיה מצוינת. אבל כדי שאני אעשה את זה, אני צריכה מוטיבציות, ואנחנו מכירים מיליון אנשים שהכריחו אותם לנגן על פסנתר בגיל צעיר, והם שנאו איזה שנאת מוות, ושנים עומד פסנתר בבית כמו איזה פסל מאיים כזה עם האמא, שאומרת,
למה אתה לא מנגן? למה? מה הבעיה?
ולא יצא מזה כלום, כי אם אין את התשוקה הזאת, לא יקרה מזה כלום. כדי שזה יתממש באמת, לי יש ילדים מוזיקאים בבית, ואני זוכרת, הם כבר גדולים, אבל כשהם היו מגיעים מבית ספר, הם היו זורקים את התיקים כל אחד מהם, ורץ לחדר שלו, ואני זוכרת בגעגועים רבים את הטופים בחדר של תמר, ואת הגיטר בחדר של יונתן, ולא הייתי צריכה להגיד להם לנגן, בכלל זה היה שלהם.
כן.
זה הייתה התשוקה שלהם, וככה זה נראה.
מדהים, זה באמת עושה המון 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 סדר, כי אני חושבת שחוזקות, אנחנו גם מדברים הרבה על לחזק את החוזקות, ולא לחזק את החולשות, זאת אומרת, באמת בעולם החדש אנחנו מדברים על רגע לעצור, להקשיב פנימה, לשאול את עצמי, מה עושה לי טוב? במה אני טובה? איפה כיף לי? מה משמח אותי? אלה המקומות שבאופן טבעי אני אצליח לעבוד בהם יותר לאורך זמן, ולכן אני אצליח להשתפר בהם יותר לאורך זמן.
אז אני רוצה להגיד על זה משהו דווקא. אני שנים הייתי ממש, אני כבר 20 שנה, רן השותף שלי הוא זה שהביא את גלי את חוזקותיך של גלופ לישראל, למטר לפני, לדעתי, כמעט 26, לפחות 25 שנים. משהו שגיליתי על עצמי בשנתיים האחרונות, בהם עשיתי שינוי קריירה דרמטי, מלהיות יועצת ארגונית, מאוד מצליחה, מאוד מתוגמלת, מאוד מוערכת, הייתי באמת באזור הגאונות שלי. עשיתי את מה שאני מאוד טובה בו, מאוד נהנית ממנו, וגם מרוויחה וגם תורמת, כל האיקיגאי היה בפנים. הייתי בהיי. והיום אני בתפקיד שאין אף אחת מהחוזקות שלי, חוזקות, שבא לידי ביטוי. להיות מנכלית של חברת סטארט-אפ, זה עולם אחר. עשיתי באמת שיפט מקצועי. ולא, זה לא בחוזקות שלי, אבל זה כל כך במוטיבציות שלי. זה יושב בול על כל אחת מהמוטיבציות שלי, של מוטיבציה של השפעה, ואוטונומיה, ויצירתיות, וגיוון, וחלום עתיד, וכל בוקר מחדש אני מתעוררת עם עיניים מבריקות, כי אני בתוך הפלואו שלי, ונופלת וקמה, ואני לומדת כל יום דברים שבחיים לא הייתי מאמינה שאני אלמד. לא, אני לא מאוד טובה בזה, אבל אני משתפרת כל יום. אני משתפרת, ואני לומדת.
את
צריכה
להשתפר בזה, בגלל שאת אוהבת את זה, כי את בפלואו שלך.
זאת הנקודה, וזה בדיוק העניין, שדווקא פה, אז זה לא שאני במקום שאני בחולשות, חלק כן, אבל המוטיבציה בעיניי, זה כמו שהאסטרטגיה, שתרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה, ככה, אז אותו דבר גם עם מוטיבציה. מוטיבציה אוכלת חוזקות, כי כשיש לנו תשוקה למשהו, החוזקות שלנו במוטיבציות די נמצאות בהלימה.
נכון, ואני חושבת שזה בדיוק חוזר למעגל הזה של האנרגיה שמזין את עצמו, כי כשאנחנו נמצאות במקום שבו אנחנו, קודם כל, לא כל האנשים רוצים לצמוח ולגדול to begin with, יש אנשים שמאוד טוב להם בתוך ה-more of the same של החיים שלהם, ואנחנו מכירות גם הרבה כאלה.
וגם שם יש מוטיבציה, כי נכון? יכול להיות שהמוטיבציה שלהם לעקביות ולביטחון וליציבות, וזה מה שימניע אותם.
בסדר גמור.
וזה בסדר גמור. זה הנקודה, זה בסדר גמור.
זה ממש בסדר גמור, ובאופן כללי כמה שנהיה פחות שיפוטים ויותר מקבלים, יותר חומלים, יותר מנסים באמת באמת להבין את המוטיבציה של מישהו אחר, אנחנו נקיים עולם הרבה יותר שלם, הרבה יותר קל, הרבה יותר, פשוט לא יהיה על מה להילחם יותר. איזה כיף זה יכול להיות.
זה יהיה עולם מושלם. ואז מה יישאר לנו לעשות, טוני? נוכל לשתות ג'ין אנד טוניק על חוף בקופה קוואנה.
נשמע לי מושלם.
לא נראה לי שלא את ולא אני נמצא את עצמנו על איזה אים, קופה קבנה או משהו
לא,
כזה.
לא בגלבול הזה, אבל לא יש, בגלבול עוד, הזה. יש עוד הרבה זמן, נראה מה
ואני,
יהיה.
אני רואה כאן עוד דוהרות על הכיסא גלגלים.
סמדר, מלא 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 תודה. זה היה מאיר ופוקח עיניים, ומאוד מדויק, ומאוד מאוד עושה סדר.
אני רציתי להגיד לך תודה על זה שאת שותפה במסע המדהים הזה, והעבודה שאת עושה עם קלארו, ומפיצה אותה ללקוחות שלך וליועצים שלך, לנועצים שלך. המודל הזה של היועצים שעובדים עם קלארו הוא פנטסטי, ואנחנו נכון. ממש מתרגשים מהקהילה נוסעה, ממש קהילה של שגרירים.
קהילה מעולה.
ממש מרגשת.
קהילה של אנשים מדהימים.
וזה עונג צרוף, אז כיף להיות איתך במסע, וללמוד גם הרבה מהניסיון הניהולי שלך, זה מזיל אותנו בחזרה, וזה
זה עונג גדול, באמת זכות גדולה בשבילי להיות חלק מהדבר הזה, ואני כל הזמן לומדת ומתפתחת ביחד איתכם, וזה באמת תענוג גדול.
כיף.
סמדר, תודה עלייך, איזה כיף.
תודה
איזה
לה.
איזה כיף. תודה.
באמת כיף גדול.
תודה שהקדשתם את הזמן להזין לפרק הזה. אני אשמח לדעת מה חשבתם. מוזמנים לכתוב לי וליצור קשר בכל אחת מהמדיות בתיאור של הפודקאסט. ואם אהבתם, מוזמנים לשתף את מי שהפרק הזה יכול לעזור לה או לו, להניג את החיים שלהם להצלחה ולחיים טובים ומאוזנים יותר. נתראה בפרק הבא.